שלום לכולם, אנחנו מתחילים שיעור חדש ברוך השם לפני פרשת אמור, עומדים בפסח שני שנת תשע"ז, ושם השיעור הוא בקידשתו, בקידשתו. אז בקידשתו זה כמובן מדבר על הכהנים, ואנחנו נתחיל היום בעצם לנסות קצת להבין מה העניין הזה שנותנים לכהנים את הכבוד וכולי, מקדשים אותם. לכל כל ישראל קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, אז מה זה בקידשתו? בואו נראה מה קורה. ויקרא כ"א, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמם, כהן לא יכול להיטמע למת, חוץ מיוצא דופן. עלה, מה יהודי כן יכול להיטמע למת, וכהן לא, מה, למה כהן מה יותר מיהודי, מה העניין? אישה זונה בחללה, לא ייקחו. כן, ידוע הרי ששומרים שהשם אזולאי היה פעם שם של כהנים, אישה זונה בחללה לא ייקחו, זה ראשי תיבות, אבל בכל אופן, הם לא יכולים לקחת אישה חללה, לא אישה זונה, ואישה גרושה מאישה. לא יכולים להתחתן עם גרושה גם, לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. וקידשתו, לא רק שהוא קדוש, אתה צריך לקדשו. מה זה בקידשתו? מה התוכן של בקידשתו? ולמה? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. רגע, אתה מקדש את כולנו? אז זה סיבה לקדש אותו? מה הקשר? אומר רש"י, נהוג בו קדושה, לפתוח ראשון בכל דבר, נגיד, הוא עולה לתורה ראשון. ולברך ראשון בסעודה, לברך ראשון בסעודה. אז בסדר, אז הרשימה הרבה שהביא פה שני דברים, בגמרא אנחנו נראה בהמשך שיש עוד דברים, נראה את זה בהמשך, בכל אופן, כל דבר שבקדושה, תן לו לפתוח ראשון. הוא יותר קדוש מאיתנו? מה העניין? הלאה, רמב"ן. הקדושה היא הפרישות. אומר הרמב"ן שזה בכלל העניין של פרישות, שהוא צריך להיות יותר פרוש מישראל. כלומר שאפילו במותר לישראל, מותר לישראל, יהיו הכהנים פרושים. למה? מאחר שהוא מקריב לחם אלוהיך, קדוש יהיה לך, כי על ידו אני מקדש את כולכם, ומשרה שכינתי במקדשכם. כי הרי הוא, הכהן, עובד עבודת הקורבנות, אז על ידו אני משרה שכינה בבית המקדש, ואני מקדש את כולכם על ידו. אז עוד פעם, מישהו יכול להגיד, רגע, מה, ומה אנחנו, מה, הכהנים קדשים אותנו, מה? צריך להבין מה העניין, אבל חוץ מזה, אם אתה אומר שהכהנים צריכים להיות פרושים, אז מה זה קשור להם, למנהג הכבוד בהם? לפתוח ראשון בכל דבר, לברך ראשון בסעודה, צריך להבין. טוב, עכשיו עוד דבר, כשאתה אומר בקידשתו שהכהנים יהיו פרושים, למה הם צריכים להיות פרושים? למה? הרי לכאורה, הכהונה היא באה לברך את העם שבשדות, אז היא צריכה ללדת לעם, אז למה הכהנים צריכים להיות פרושים? מה העניין בפרישות הזאת? למה צריך פרישות יותר מישראל? זה שישראל פרושים, אז הם פרושים מהעריות, פרושים מדברים לא טובים, אבל כהן פורש מדברים שמותרים לישראל, וישראל הם קדושים. למה צריך להוסיף פרישות? למה ברגע שאתה מדבר על כהונה, צריך מין תוספת פרישות נוספת על הקדושה הישראלית הרגילה? למה? טוב, מקור ב', גיטין נ"ט עמוד ב', מה שרש"י הביא, בואו נראה את זה במקור, ושם יש תוספת. תנא דבר רבי ישמעאל, וקידשתו, לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, אמרנו לא לראשון לתורה, ולברך ראשון, לכאורה זה, לכאורה הכוונה היא שנראה בהמשך בברכת המזון, וליטול מנה יפה ראשון. מה זה? כאילו יושבים לאכול, קודם כל הוא צריך לקבל את המנה הכי יפה. מה? דיברנו על פרישות, לא? אז מה זה ליטול מנה יפה ראשון? אומר לנו תוספות, וליטול מנה יפה ראשון כגון במעשר עני, מעשר עני שמחלקים אותו לעניים, או בצדקה אם הוא עני. זה אפשר להבין, כלומר, תן לכהן, אתה יודע מה, כי הוא בכל זאת, הרי הוא פרוש לעבודת השם, הוא לא עובד, הוא יכול לעבוד כל כך. בכל אופן, ממשיך ואומר התוספות, או בחברים המסובים בסעודה. למה בחברים המסובים בסעודה? צריך להבין, למה המסובים בסעודה צריך לתת לו את הכבוד, קבל מנה יפה, מה העניין? שימו לב למשפט הבא. אבל במידי דשותפות, של שותפות, לא, דאמרים לפסחים דפנו לעמוד ב', דהנותן עינו בחלק יפה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. הפירוש, אם יש שני שותפים שמחלקים שותפות, אז כל פעם שיש לך זכות לקבל משהו, ואתה מחפש לקבל את החלק הכי יפה, אינו רואה סימן ברכה. זה לצערנו היום נכנסה תרבות זרה למחוזותינו, וכשאתה מסתובב בעולם העסקים, אתה רואה את כולם, עובדים בתוך אותה חברה, וכל אחד משתדל שהלשכה שלו, שהזה שלו, להרבות עובדים, לחזק את הזה, ואחר כך כשחשבתי שאלות מה קרה לעמך ישראל, כשהגעתי לאוניברסיטה לתואר שני במנהל עסקים, פתאום ראיתי קורסים שמלמדים ככה להתנהג, אפילו ראיתי ספר בספרייה ככה עם כריכה יפה, כן? על אקדמיה, שמלמדים את האנשים איך לתקוף אחד את השני, ומה זה, זה? זה יהדות זה? זה תרבות גויית שחדרה לפה. זה שבעולם העסקים משתדלים להרוויח, יש קצת תחרות, בסדר, זה נורמלי, אבל שבתוך אותו ארגון, בתוך אותה חברה, אחד אוכל את השני ככה עם סכין במזלג, מה זה הדבר? עוד מלמדים את זה בחלק מהתור השני במילה עסק. אז כאילו אקדמיה זה השכלה, כן? זה נורא בעיון, בכל אופן. אז לכן אומר התוספות, שמה, בפסחים נון למדנו שכשמחלקים שותפות, אתה לא צריך אתה להסתער על החלק היותר יפה. ואז מה פתאום לתת מנה יפה? אז הוא אומר, מנה יפה לכהן זה לא פשוט. זה איפה שיושבים ביחד לאכול, זה לא זכות, אלא כאילו מגיע לך, אתה עסקה ממונית, יש לך קניין פה, אלא יושבים ביחד, אז אתה צריך לכבד אותו, כן? אז צריך להבין למה, מה העניין בכיבוד הזה. אומר השולחן ערוך, סימן קוף סמך זן, אם המסובים רבים, גדול שבכולם בוצע, מי מברך על הערוצים ובוצע, הפציעה יש בה רסוד גדול, כי היא רומזת לראשית המציאות, כי בוצעים ממקום של יפה ראשון, מה שמנשה המלך גילה לרבשי, לא ניכנס עכשיו, אבל הפציעה יש בה עניין רוחני מאוד גדול. אז אם המסובים רבים, גדול שבכולם בוצע, מחבלים את הגדול. אגב, אומר הרמ"א, ואם הם שווים, יש פה שני גדולים, ואחד מהם כהן, מצווה להקדימו, ואם הכהן עם הארץ, כלומר לא יודע תורה, תלמיד חכם קודם לו. כלומר, כאן כבר רואים שזה לא עניין איזה משהו כהן מעל כולם, אלא מעלתו הרוחנית, אבל אם יהיה פה רב גדול והכהן הזה הוא לא, לא, הוא לא הוא עם הארץ, אז הרב, התלמיד חכם קודם, כן? ממשיך השולחן ערוך ואומר, הרמ"א ואומר, ואם הכהן גם כן תלמיד חכם, אלא שהוא פחות מן השני, טוב להקדימו, אבל אין חיוב בדבר. ואם יש עמהם בעל הבית, הוא בוצע, ואפילו עם האורח גדול, כלומר לבעל הבית יש את הזכות לבצוע, אפילו שהאורח גדול. הבוצע, בהמשך עוד סעיף שם, הבוצע פושט ידו תחילה לקערה לאכול. אם בא לחלוק כבוד למי שגדול ממנו רשאי, מה רואים פה? רואים שהעניין של לקבל מנה ראשון, זה לא איזה נהנתנות, אלא זה כיבוד, זה כיבוד של המצווה, זה כיבוד של התורה, זה כיבוד של הכהונה, כדי להשריש בלבבות את הערך הרוחני הגדול של הכהונה, של התורה. אז לכן עושים את זה גם בסעודה, זה לא עניין פה עכשיו נהנתני, אלא זה לתת את ההערכה, את הכבוד, את הכבוד. והיום בדור הזה מאוד מזלזלים בזה, וזה לא טוב. זה לא טוב, כי הרב קוק כותב בחבש פאר שהחינוך בנוי על כבוד. אם מכבדים את אנשי התורה או את אנשי הכהונה, אז הילדים לומדים שמה שזה כהונה ומה שזה תורה, זה כדאי להיות כזה, כי זה באמת דבר גדול, זה דבר חשוב. אז אנחנו היום זלזלים בהכל, חושבים ככה אנחנו חכמים גדולים, זה לא טוב. צריך לדעת לכבד את הכהונה, צריך לדעת לכבד את התורה. אז בכל אופן, אנחנו עדיין שואלים את עצמנו עדיין, כלומר ראינו את העניין שצריך לכבד למה, הבנו, זאת צריך לכבד מסיבה של נתינת ערך חינוכי לתורה, לכהונה, לחיבור לדבר השם. אבל למה צריך פרישות? למה צריך פרישות? צריך להביא את הפרישות. בואו נראה, תראו מקור ג', אומר התורה תמימה. לדעת הרמב״ם בספר המצוות, אב הדרשה הזו גמורה, ודין זה מן התורה ממש, כלומר זה מדאורייתא. זה חיוב דאורייתא בקידושתו. וכן כתב הריב"ש בשם הסמ"ג, ספר מצוות גדול, כלומר גדולי הראשונים, הרמב״ם והסמ"ג, סוברים שזוהי מצווה דאורייתא, ולפעמים זה גם פשטות, פשטות לשון הגמרא כאן, דאורייתא. אבל התוספות בחולין ז' עמוד א' כתבו, דדרשה זו אסמכתא, כלומר הסמיכו את זה על פסוק, והווה עדים מדי רבנן, אומר התורה תמימה ולא נתבהר, מה הכריחם להוציא הדרשה או לשון הגמרא מפשטם? למה תוספות עשה ממצווה בקידשתו, עשה מזה מצווה דרבנן? למה? למה לא כמו הרמב״ם ופשטות הגמרא, שזה באמת מצווה מן התורה? למה להפוך את זה למה כאב לתוספות? מציע התורה תמימה תירוץ, ויש לומר בדעתם, זה קשה לו, דעיקר קרא דה בקידשתו, צריך לדרשה אחרת. מה? וקידשתו בעל כורחו, שאם נשא אישה פסולה, כופים אותו לגרשה. ככל שזה אפשרי, כן? בדוח שזה אפשרי, כהן עושה גרושה, כופים אותו לגרש אותה. מאיפה לומדים את זה? וקידשתו. אז וקידשתו כבר תפוס, לדרשה שכופים אותו לגרש את אם הוא נשא גרושה. אז איך אתה רוצה מקידשתו להוציא את כל עניין הכבוד שחולקים לכהונה? ממשיך התורה תמימה ואומר, אבל איזה מצב, ולכן התוספות מה עשו? התוספות אמרו, תשמע, אתה לא יכול להגיד לי שמקידשתו, שצריך לכבד את הכהן וכל זה, זה מצווה דאורייתא, למה? כי מקידשתו כבר תפוס, כבר דרשו מזה שכופים אותו לגרש אישה גרושה, כן? אז אתה לא יכול להגיד לי שזה מצווה דורייתא, אז אסמכת. זה אחר כך מסביר התורה תמימה את התוספות. אבל, אומר התורה תמימה, אבל איזה מצאתי מרגנית הטבה בזה, מצאתי מרגנית טובה אצל רש"י ורש"י. וזה לשונו, רש"י בגמרא אומר ככה, בקידשתו, רש"י כותב ככה, כי עת וגומר, כלומר, כאילו, רש"י לא מפרש, אלא אומר, תמשיך את הפסוק, כי עת וגומר, מה פירוש וגומר? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב והיה קודש. אז אומר התורה תמימה, וגם לרש"י הוגשה, גם רש"י היה קשה לו את קושיית התוספות, אבל בקידשתו כבר תפוס, שחופים אותו לגרשה. אומר התורה תמימה, לכן רמז, דרשה זו לכבוד, אנו למדים לא מן הלשון בקידשתו, אלא מן סוף הפסוק, קדוש יהיה לך, והגמרא מציינת רק ראשית הפסוק, וחסר מילת וגומר, זה מה שרש"י בא להגיד. אז אומר פה בעצם, שרש"י מסכים עם הרמב"ם במסמן, ורש"י בעצם אומר, זה מצווה דאורייתא. אתה שואל בקידשתו, תפוס כבר לזה שהוא צריך, כופים אותו לגרש אישה, איך תעשה מזה את מצוות הכבוד של הכהן, ולכן החלטת זה דרבנן, לא צריך. תראה, רש"י אמר שאת זה לומדים בכלל, את כל נושא הכבוד, מהמשך הפסוק, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב והיה קודש. אבל שימו לב, אז מה בעצם אבל הרמב"ם? הרי הרמב"ם למד את זה בקידשתו. אפשר להגיד, הרמב"ם גם מתכוון כמו רש"י, מהמשך הפסוק. בכל זאת, הרמב"ם מדבר על בקידשתו. אז כאן אני רוצה להציע דבר. בעצם, המצווה שבקידשתו כופים אותו לגרש, אם הוא לקח אישה גרושה, בדור שזה אפשרי, כופים אותו לגרש את הגרושה, כן? מה זה? על מה כופים אותו בעצם? מה זה הנושא? הנושא הוא פרישות הכהן. הרי לישראל מותר לשאת אישה גרושה. לכהן אסור לשאת אישה גרושה. אז זוהי פרישות נוספת של הכהן מעבר לישראל הרגיל, שאנחנו צריכים להבין עדיין למה צריך את הפרישות הזאת. שימו לב. אז בקידשתו זה מצוות פרישות, נכון? עכשיו תקשיבו טוב מה אני מציע. אומר הרמב"ם, כל הכבוד שמכבדים את הכהן, לפתוח ראשון, לברך ראשון, מנה יפה ראשון, אתה יודע מה זה? זה הכל חלק מהפרישות. זה לא כבוד להנאתו, זה הכל כדי להפריש אותו. להגיד, הוא פרוש, הוא במדרגה של פרישות, של קדושה, יותר מאיתנו. זה חלק מהפרישות, זה לא שני דינים שונים, וקידשתו לכפות עליו לגרש, כן? אם הוא נשא אישה גרושה, שזה פרישות, וקידשתו לכבד, אומר התורה תמימה, התוספות גרושה להם, לכבד כבר לא יכול לשבת על זה, כי זה כבר הלך לפרישות. אני מציע, אני הקטן, שהרמב"ם אומר, וקידשתו, שאתה אומר שהוא פרוש, כל מה שמכבדים אותו, זה חלק מהפרישות. זה פרישות פשוט, אז זה לא שתי דינים שונים, זה פשוט רשימה של אותו דין, יש בקידשתו. מה זה בקידשתו? כמו שאומר הרמב"ן, זה פרישות. אומר הרמב"ם, זה פרישות, אז זה כולל מה? זה כולל גם שכופים אותו לגרש, אם הוא לקח אישה גרושה, וזה כולל גם לכבד אותו, לפתוח ראשון בכל דבר. זה גם פרישות, זה לא כבוד כי אני לא יודע מה, עושים אותו איזה, לא יודע מה. זה הכבוד שנותנים לו, זה כמו להגיד, הוא פרוש. הוא פרוש. אתם מבינים? אז ממילא זה יוצא כל כך פשוט, שהמילה לא תפוסה, ולא צריך להגיע לקושייה שלכאורה התורה תמימה שם לפי התוספות, ולא לתירוץ שהוא מביא מרש"י שלומדים את זה בהמשך הפסוק, אלא בקידשתו זה שהוא יהיה פרוש, ושהוא יהיה פרוש זה גם שאם הוא נשא גרושה וכופים אותו ומגרש אותה, וזה גם לכבד אותו. כלומר, הכבוד הזה הוא עניין של פרישות. ואז אנחנו שואלים, למה? למה הפרישות הזאת? מה העניין בפרישות? ולמה כהנים ולא כל עם ישראל? אומר האלשיך הקדוש, ותראו, הסיפור היא קצת יותר מורכב, תראו איתי במקור ד', אומר האלשיך, אין ספק מהמון עם בני ישראל מלהרר ולומר, הלא כולנו בני איש אחד אנחנו, ולמה ירוד ירדנו מערך בני אהרון, שכל כך מפליג בקדושתה? אומר האלשיך, עמך ישראל, עלו לקנא בכהנים, ולהגיד, מה, הם יותר קדושים מאיתנו? למה הפליג בקדושתם? אסור להם להתאמה למת? אסור להם אסור להם לעשות קדושה? מה עשת הכהנים כאלה מיוחדים? מה, אנחנו לא קדושים? לזה אמר אומר האלשיך בקידשתו, לא מה? הנה, שתי בחינות יש בקדושה. אחת, מאיכות עצמה, כמו איגרת תקנה של הרב קור, כן? פה יש סגוליות ישראל, מאיכות עצמה. אז כהנים, נולדו כהנים, יש להם את הייחודיות המיוחדת שלהם. שנית, שזה הבחירה, חמת העבודה. ועל כן, אתה ישראל, אומר האלשיך, אל תקנא. למה? כי מה שתעשה עיקר הוא מהבחינה השנית, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, כי הלא לכם אמרתי קדושים תהיו, חסר וו. בפרשת קדושים נאמר קדושים תהיו, קדושים בלי וו. הלאה. ואילו אותם הייתי מייחס לקדושים ולקדוש במילוי, הייתה מדרגה גדולה. אם הייתי אומר שהם קדוש, קדוש יהיה לך, האם הייתי כותב את זה בכתיב מלא עם וו, אז זה היה כאילו קדוש יותר ממך. אבל לא, גם הקדוש שכתוב עליהם גם הוא עם וו חסרה. אך לא חינו, כי אם קדוש יהיה לך בלי מילוי. כי קדוש מלא איננו כי אם אני השם מקדישכם. ככם כהם. תראו איתי יחד במקור א' עוד פעם. שימו לב בשורה שנייה. וקידשתו. כי את לחם אליך הוא מקריב. קדוש יהיה לך כתוב בלי וו. אתם רואים? כמו קדושים תהיו בלי וו. גם לכהן, קדוש יהיה לך זה בלי וו. כי קדוש אני השם זה עם וו, אומר העל שלך. כמו הקדושה במלאות יותר גדולה מכם זה רק אני. הכהן ואתם קדושים אותו דבר. אבל, אז מה ההבדל? אז למה בקידשתו? כי את לחם אלוהיך הוא מקריב בגלל המשימות שלו, בגלל התפקידים שלו, בגלל העבודה שמוטלת עליו. בעצמות אתה והכהן אותו קדושים אותו דבר, אבל כיוון שעליו מוטל התפקיד של את לחם אלוהיך הוא מקריב, אז לכן אתה צריך לקדש אותו, להתייחס אליו באופן פרוש יותר. למה צריך אבל יותר פרישות? מה העניין? צריך להבין. אומר הרב קוק מקור ה' אורות הקודש ג' עמוד ר' א' שלוש מידות ישנן בבעלי הנפש. עכשיו שימו לב, כאן אנחנו בעצם הולכים להבין את המבנה של עמך ישראל, שלוש מדרגות. מדרגות תקרא לזה, בעובדי עבודת הקודש, באלה שמאירים את העם בתורה, בקדושה וכו'. שלוש מידות ישנן בבעלי הנפש המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם. א', במרכאות לא כתוב פה א', אבל מדרגה ראשונה, העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל שכר, והיא הולכת ומתעלה בדרכה. כלומר, יש את זה שפשוט רוצה שיקבל שכר, ויש אחר כך, מתחילים לעלות, זה כבר לא שכר של שכר, הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להיות זה, אבל הוא אומר, זה, היא הולכת ומתעלה, זאת היא עבודת הלוויים. וזה שהפסוק אומר, כי שכר הוא להם חלף עבודתם. כשהיא מתעלה, כשהעבודה הזאת של הלוויים מתעלה, אין עיניה נטויות אל השכר. אבל סוף עניינה היא משמעת פשוטה ותמימה. אז זו עבודה ראשונה היא לקיים מצוות של ציווה וכו'. יש את זה במדרגה של לקבל שכר, ויש מדרגה שהוא כבר לא חושב על השכר, שלא מנת לקבל פרס, אבל הוא עדיין בעניין של לקיים את המצוות משמעת. אז זאת מדרגה חשובה, זאת מדרגה הבסיסית. למעלה מזה היא עבודה הפנימית, שהיא מסתכלת ברזי עולם, כאילו אותם צדיקים שהם נמצאים כבר איך כאילו מקובלים, אבל תכף נראה שזה בעצם הכהנים, כן? שהיא מסתכלת ברזי עולם, והיא מפרנסת את הקודש שלמעלה, ברז הנאצל של תנו עוז לאלוהים. טוב, למקובלים זה פשוט, אבל מי שלא, וגם כולנו לא מקובלים, אז בואו נבין. יש פסוק שאומר, תנו עוז לאלוהים. מה, אנחנו נותנים כוח לקדוש ברוך הוא? התשובה היא שכשהיודעי רזי עולם עושים את העבודה שלהם מלמטה, אז הם גורמים להתעוררות של שפע למעלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא יכול להשפיע, כביכול לא יכול, הוא קבע את הכללים. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כך, שהוא כביכול לא יכול להשפיע, עד שמלמטה יעשו את העבודה של תנו עוז לאלוהים ויגרמו לשמיים להשפיע כלפי מטה. אז הוא אומר, זה מדרגה שנייה כבר. זה כבר מדרגה של כמו מקובלים כאלה, בואו נראה את זה לפנים עוד פעם. למעלה מזה היא העבודה הפנימית, מקור ה' שורה רביעית. למעלה מזה היא העבודה הפנימית שהיא מסתכלת ברזי עולם, והיא מפרנסת את הקודש שלמעלה ברז הנאצל של תנו עוז לאלוהים. וישראל מפרנסים לאביהם של השמיים, ובזמן שהם עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. ולעומת תוכן זה בעבודת הקודש של תיאורי הנשמה, הצדיקים וסדי עולם שהמתדבק בהם, הרום מתדבק בשכינה, זאת היא מידתם של כהנים, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך. שימו לב כמה זה יפה. עכשיו, מה זה את לחם אלוהיך? כאילו הוא מאכיל את הבורא, למה? כי זה בסוד תנוע של אלוהים. אז זאת מדרגה הרבה יותר גבוהה, מדרגה של אותם מקובלים, איך קורא להם הרב קוק, באורות ארץ ישראל פסקה ראשונה, עמוקי המחשבה הישראלית. לפי מדרגת הקדושה והנועם שהם זוכים, ככה מאיר אור השכינה. אז זה קשור גם לסוד של תנוע של אלוהים, מה שמופיע באורות ארץ ישראל פסקה ראשונה. עמוקי המחשבה הישראלית. אז זה שהרב אומר, זוהי מדרגת הכהן. הכהן בעצם הוא כהן המקובל של הדור. למה? מה הוא עושה? הוא נותן עוז בעבודתו לגרום לשפע האלוהי לרדת. הוא כאילו מפרנס את הקדוש ברוך הוא. הוא כאילו נותן לקדוש ברוך הוא את הכוח להשפיע את השפע לכולנו. אתם מבינים? אז זה מדרגה כבר הרבה יותר גבוהה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שבאמת דבר כזה כבר מצריך פרישות. זה כבר אפשר להתחיל להבין. כלומר, כדי לקיים את תפקידה, הם צריכים להיות פרושים. אבל נראה את הדברים יותר בהמשך. עוד רק כדי לסגור את המדרגה השלישית, למרות שאני לא ניכנס אליה היום, למעלה מכולם ממידתו של משה רואה נאמן שעיניו וליבו רק אל צאן עמו. זאת מדרגה עילאית מאוד של מישהו שמסוגל להיות גם מקובל וגם איש מעשה, והכל הוא בא מתוך ראייה של כללות ישראל כדי לתקן את עם ישראל. זה כמו מדרגת משה רבנו, זה אספקלריה המהירה, מדרגה מאוד גבוהה. היום אנחנו עסוקים במדרגה השנייה, מדרגת הכהונה. וחשוב לי מאוד לדבר עליה, גם בגלל שבחודשים האחרונים עסקנו רבות בחשיבות של היציאה אל עולם המעשה. ומישהו עלול לטעות ולחשוב שכל התיקון זה רק אלה שהם אנשי תורה ויוצאים לעולם המעשה. לא. זה פשוט חוליה שהיא חלשה בדור הזה, אז דיברנו עליה. אבל צריך לדעת שיש גם חוליה של בחורי ישיבות, של רבנים ששקועים בתורה, של אנשים שכל הראש שלהם בפרישות, שקועים בלימוד, שקועים בלהגדיל תורה ולהדירה. זה מדרגת הכהונה, שהיא נותנת עוז לאלוהים להשפיע לכולנו את כל השפע הגדול. וזה צריך לדעת שאנחנו כדור מחויבים להשקיע בלומדי תורה, להשקיע בלומדי התורה, לכבד אותם, להעריך אותם, לדעת שהם בעצם אותם פרושים שלמעשה משפיעים את השפע והברכה לכל הדור. אז בואו נראה את הדברים עוד קדימה מקובה. אורות התחייה דלת, אומר הרב קוק, הכהונה, האמצעות בין האדם לאלוקים על ידי הבכירים היותר עליונים שבאדם. אתם שומעים את השאלה של התשובה? הרב כותב, האמצעות, כלומר הם עומדים באמצע בין האדם לאלוקים. מה זה, איזה מין דבר זה? למה אני צריך מישהו ביני לבין הקדוש ברוך הוא? וכאן אנחנו מתחילים להיכנס קצת יותר לעומק. למה צריך את הפרישות הזאת? למה אני צריך מישהו ביני לבין האלוקים? למה לא יכול ישירות? למה אני צריך את הכהן באמצע? אומר הרב, איננה אמצעות כי אם דחיפה הגונה. וזה אחד היסודות הגדולים בהבנת מוסד הצדיק ברב קוק. הצדיק הוא לא מישהו שאתה פונה אליו, הוא מקור השפע. לא. הצדיק, וזה הכהונה, זה גם כל מישהו צדיק ועובד את עבודת כהונה, זה לא רק כהנים, זה יכול להיות גם צדיקים. ויש גם לרב פסקה, הצדיק מכהן בעבודת הקודש, הוא עומד בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא וכו'. הצדיק הוא לא עומד באמצע. הוא לא מחיצה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הכהן לא עומד באמצע. הוא לא חוצץ חס ושלום בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אלא מה הוא עושה? הוא כמו אחד שעומד על זרימת המים, והוא פשוט דוחף את המים אליך. הוא לא עומד, הוא לא חוצץ בינך לבין, אתה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. תפקידו רק להזרים את המים אליך, לדחוף אותם קדימה, לתת דחיפה הגונה, שזה יהיה תחוף יותר, מתמיד יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר. הוא עומד יחד איתך מול האלוהים, הוא לא בינך לבין האלוהים. אבל הוא, תפקידו לחזק את הקשר בינך לבין האלוהים, להשפיע אליך את השפע של האור האלה, לדחוף את המים האלוהים אליך, שיגיעו אליך חזק יותר, בשפע גדול יותר של ברכה, שתרגיש אותה. אדם צריך את זה. ממשיך הרב ואומר, מעציל האדם חלק עליון מקרבו. כלומר, ככה האנושות צריכה לעשות. תמיד צריכים לקחת חלק, שאותו שמים, זה הכהנים, זה הפרושים. מעציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוצה, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. אני לא שם את הכהן שם שהוא יעבוד את אלוהים ואני עכשיו שוכח לעשות מה אני רוצה כמו בדתות אחרות, רחמנא ליצלן. לא, כולנו מתקרבים לאלוהים בישירות, אבל בשביל זה צריך חלק פרוש. אומר הרב, הכהן, החסיד, העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת? כי הוא, כדי להגיע לנבואה וכל זה, צריך פרישות. אז הוא יודע את האלוהים באמת, ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נסמך הוא העם כולו, הוא מתמלא חי לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית. למה? בסדר. הוא לא עומד ביני לבין האלוהים. הוא רק עוזר לי להתחבר לאלוהים כי הוא יושב בקודש כל הזמן. הבנתי, למה צריך את זה? אומר הרב, בראות התחילה ד' מקורבם, שורה רביעית אצלנו, לעשות את האומה כולה כהנת, בלא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוהים, זה אי אפשר כעת לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. אומר הרבותר, העולם כפי שהוא כרגע מוכרח שיהיה עם שבשדות וכהנים שבבית הכנסת שמברכים לעם שבשדות. אדם היום כוחו לא מספיק עוצמתי וחזק להיות גם העם שבשדות וגם הכהן המברך. משה רבנו החליל את הכל. אתה לא יכול שכל העם יהיה כהנים, כל העם נזירים, כל העם בחורי ישיבות, כולם רק לומדים תורה. אי אפשר. לא ניתן. רואים את זה היום גם בדורנו. כל עוד זה היה קבוצה קטנה, קבוצה קטנה, אבל שזה הפך להיות ציבור כזה גדול, גמרנו, זה מתמוטט. למה זה מתמוטט? לא התורה מתמוטטת חס ושלום, אלא המבנה הזה, שכולם רק לומדים תורה. אי אפשר. העולם לא בנוי כך. זה לא... סליחה, זה לא הבניין של העולם. היום העולם לא יכול להיבנות בצורה הזאת. מוכרח להיות הדרגה. יש עמך ישראל בשדות, יש לוויים שהם עומדים בין העם כזה לבין הכהנים, יש את הכהנים, ויש מדרגה מיוחדת, משה רבנו, בסדר, זה מדרגה עילאית, מדהימה. בוא נראה את זה עוד הלאה. אז התחלנו להבין שהמבנה של עם ישראל מוכרח להיות כך, שיהיו בו אנשים שהם פרושים. למה צריך את הפרישות? בואו נראה את זה הלאה, מקור ז', אורות הקודש ג', עמוד ר' ס' ז'. אמת הדבר, שהדרך הממוצע הוא דרך החיים המאושרים, הראויים בכל אדם. מהרב, אדוני, פרישות זה לא המצב הנורמלי של יהוד. נכון, יש קדושים טיול, אבל זה פרישות מן החטא, עריות, דברים כאלה. אבל פרישות כמו כהן, זה לא המצב הנורמלי. חיים מאושרים זה דרך ממוצע. מה פירוש? האדם גם עולה, גם עובד, הוא גם לומד תורה, גם זה... לא פרוש. הוא פרוש מדברים הלא טובים, כי הוא יהודי. קדושים תהיו, כן. אבל קדוש יהיה לשם זה, של כהן, לא. זה לא הנורמליות. הנורמליות זה הדרך הממוצע. מכל מקום, דרך הסגולה הנשמתית הוא נותן, שימו לי. חלק מהטבעיות הישראלית. אבל בדרך כלל פרישות היא כאילו יציאה מן הטבע. הוא אומר, כן, אבל תלוי. הטבע הישראלי נותן שמה? שיחידים יימצאו בעולם, שההסתכלות העליונה, כמו ההסתכלות רזית, כן, קבלית, וחיי הפרישות הקיצונית עם הטהרה המופלגה, היא נאותה להם. צריכים להיות יחידים, חלק מהטבע הוא, למרות שהנורמליות חיים ממוצעים, כמו שמחברים את כל הקצוות יחד, אבל עדיין צריכים יחידים שיהיו פרושים. למה צריך את זה? מהרב, כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להאיר נתיבות עולמיים. האנשים האלה, הם בעצם מאירים לנו, בחיינו הנורמליים, מאירים לנו את הדרך. אז הם, בשביל להאיר לנו את הדרך, צריכים להיות יותר פרושים. ממשיך הרב ואומר, על כן יחידי סגולה בעלי חסידות מופלגה, זאת היא גם כן מכלל תוכן קדושת ישראל, שימצאו בעולם, צריכים כאלה, צריכים שיהיו כאלה גם. ובמאפל הגלות, כלומר בחושך של הגלות, לפעמים דווקא אלה הענקים, הם אשר האירו לנו את כל חשכת החיים. הרבה מאוד פעמים, כשהיה חושך גדול, מי בא ואיר, מי בא ויציל, מי בא ולימד, איך הולכים קדימה, איך לראות את הדברים, איך לקבל אופטימיות, איך להמשיך, מי? הפרושים. אותם אלה שלקחו עליהם דרכי טהרה מופלגת, אותם יחידים. אומר הרב, המסוגלים, אותם אלה שבנויים לזה, לחסידות, לקדושה, להשגת כזה תורה, לא יוכלו לדמות את עצמם לרוב בני אדם. דרכי חייהם צריכים להיות בדרך יותר עליון. זה הסוד של מקידשתו של הכהן. יש תפקיד כזה בעם ישראל. מחשבותיהם מוכרחות להיות נטויות למעלה, מובדלות מעסקי חול ופונות תמיד אל הקודש. ובזה הם עושים טובה לכל העולם, מרבים בו שפע של עושר, של קדושה ושל מנוחה, מחממים את הלבבות ומאירים את הנשמות בסגולתם. וכאן מגיעה עוד נקודה, שבפסקה הבאה נסביר אותה יותר. לפעמים כשאתה רואה מישהו פרוש, אז אתה אומר, יאה, בחורי ישיבות האלה, לא מעניין אותם העולם, רק ללמוד תורה, לא אכפת להם, מה קורה בחוץ, אומר הרב, אדוני המכבד, תגיד תודה, הם מאירים אותך, הם עם התורה הפרושית שלהם, הם מאירים אותך, הם מחזקים אותך, הם מרוממים אותך, וכל העבודה שלך בשדות, הם מברכים אותך. מבית הכנסת, מהישיבה, מהבית מדרש, נשלח האור שלהם ומברך את העם שבשדות. וכאן אנחנו מתחילים להבין שהחיבור של הארציות שלנו אל המציאות השמיימית מוכרח להיות בנוי עם הדרגה. וההדרגה הזאת מצליחה, רוב העם הוא כמובן בדרך האמצע, שגם עובדים, גם עם תורה, כאן עם מצוות, כל אחד לפי עניינו, לפי האיזונים שלו, אבל צריכים להיות קרושים, צריכים להיות גם יחידים כאלה שהם נמצאים בעולם אלוהי עליון, והם כל הזמן מושכים אלינו את הברכה. אז, יש, אז הנטייה לראות אותם כאילו כפרושים, כאילו הם מובדלים חס ושלום, כאילו הם עסוקים רק בעצמם. תראו איתי איך את פסקה מדהימה, יפה יפייה של מרן הרב קוק, תראו בקוכי, עוד הגלף ג' עמוד רסמתי. יש שעות שאדם חש שנכנס רוחו כולו בקרבו פנימה, מאוד הוא מרוכז אז בעצמיותו, העולם החיצוני איננו פועל עליו מאומה, הוא קשור בעומק ההתבודדות הפנימית. אומר, יש שעות כאלה שהאדם הוא בהתכנסות, הוא כאילו לא רואה, לא שומע, רק עסוק בתוך העולם הרוחני שלו. אם יבוא אחד ויבקרו מבחוץ במצב הזה, יבוא מישהו מבחוץ, מסתכל ויבקר אותו, מה הוא יגיד? לא ידע את העשוי ברוחו, הוא לא ידע מה קורה אצלו בפנים. הוא יוכל לדון עליו, המבקר הזה, הוא יוכל לדון עליו הרבה מצידו השלילי, איך שאיננו חברותי, אומר הרב קוק, איך שהוא מתרחק מן הבריות, ואיך שהכל, כל העולם וכל החיים, הכל מוזר לו, בחור ישיבה זה, לומר את העולם, פעם פעם פעם, מה, מה הבעיה? המבקרי קולנוע האלה באים, מסתכלים על הפרוש ואומרים, אה זה אגואיסט, הוא רק חושב על התורה שלו, לא אכפת לו מהעולם וכו', מהרב, ובאמיתיות רוחו בקרבו, אותו פרוש, אותו פרוש בעבד של הרוח שלו שבקרבו, הוא מרגיש הרמוניה גדולה ואחודה, הוא מרגיש הרמוניה שלהפך, של שלמות, לא של פירוד, לא של התרחקות מהעולם, בפנימיותו טוב, טוב לו מאוד, השקט הנחשף שכל העולם רודף אחריו, שרוי הוא אז בתוכו, והוא באמת יושב אז ברומו של עולם. אז מישהו יגיד, טוב, הוא טוב לו, הוא מתבודד, נמצא באיזה מקום רוחני, בחוץ העולם, חמנה לאסלאם, מתהפך לו הקרביים, והוא נמצא בגמרא שלו, חי, טוב לו. אומר הרב, לא, לא, אתה מבולבל. אומר הרב, יש לשער שהנקודה החיה, העזיזה שבתוכו, פועלת היא בלא יודעים על הסביבה, יותר ממה שכל אגיטציה רעשנית יכולה לפעול ולעשות. וזה פה אני מוכרח למלא את חובי למולדת, שבסופו של דבר כל הפוליטיקה וכל המערכה שעשינו בחודשיים האלה, שעוררה הרבה מאוד לבבות, אני פשוט כל מקום שאני הולך, תגובות של שמחה והתלהבות וכו', כאילו ניצחנו, כנראה שמבחינת האמת ניצחנו. כי הציבור מתעורר, הציבור פתאום מבין שיש פה, כן, אפשר לעלות קומה, אפשר ללכת אחרת, אבל שימו לב, זה מוכרח להיות בשיטה של אגיטציה רעשנית, אין ברירה. ראינו פה, היה יום אחד, אני חושב 12 או 13 כלי תקשורת, ביום אחד, מראיין לראיין, מראיין לראיין, 12 כלי תקשורת, 13, 13 כמה בדיוק, בסריה, אחד אחרי השני, כן? הכל לעורר את האנשים, לעורר את עמך ישראל, להראות שאפשר אחרת. עכשיו, זו עבודה הכרחית, והיא הייתה חסרה, ומי שלא יודע, אנחנו ממשיכים אותה, לא הפסקנו לרגע. אנחנו ממשיכים את העבודה הזו, ממשיכים להפיץ, ממשיכים לסתום ממקום למקום, לחבר את האנשים. לא הפסקנו לרגע, זה תורה, זה לא קריירה פוליטית, זה תורה. זה תורה שמוכרחה לנצח. אז אנחנו רק מגבירים, הגברנו עבודה להערכתי פי 5, פי 6, ממה שעבדנו קודם. אבל שימו לב, למלות את חובתי למולדת, אני מוכרח לומר. שלמרות שנכון שהעבודה שאני עושה, שאנחנו עושים, היא עבודה הכרחית, כי אי אפשר להשיב את השדה הזה של האגיטציה הרעשנית רק לרעשים שהם נגד יהדות. צריך שיבוא, תבוא אגיטציה רעשנית של תורה. אבל שימו לב, הבחור ישיבה הוא שכרגע עסוק בלפרק איזה תוספות ולהסתדר עם המערשה, שהוא שקוע כרגע בלהבין איזה פסקה באורות הקודש או להבין איזה שפת אמת או איזה טניה, הבחור ישיבה הזה שהוא לכאורה פרוש, שהוא לכאורה לא אכפת לו מהעולם, זה רק לכאורה. כי לפי האמת אומר הרב, יש לשער שהנקודה החיה, העזיזה שבתוכו של הפרוש הזה, פועלת היא בלא יודעים, מי שתראה את זה, אבל באופן רוחני, על הסביבה, יותר ממה שכל אגיטציה הרעשנית יכולה לפעול ולעשות. ולכן צריך לדעת, צריך את האגיטציה הרעשנית, זה חלק מהתפקיד שלנו כטיפוסים מיוחדים של העבודה הזאת, של תורה שיוצאת החוצה ומדברת ולא משאירה את השדה בחוץ רק שיעלה קוצים וכמשונים, אלא באה ומדברת את התורה ולא מוותרת ונלחמת המלחמה בעדינות, בנעימות, אבל גם בתקיפות, בנחישות וברגישות. אבל צריך לזכור ולא להתבלבל שהכוח היותר גדול הוא דווקא כוח התורה של הפרושים, של אותם כהני העם, של אותו חלק של חסידי עליון שיושב בישיבות ובבתי המדרש, ועסוק בתורה יום ולילה, וכל הלב שלו, וכל הנשמה שלו, וכל הראש שלו, וכל המחשבות שלו, זה להספיק את הדף של סדר בקיאות אחרי צהריים, ולהבין את הרשב"א של סדר בוקר בעיון, ואיך הוא מתיישב עם שיטת הרמב"ם, והאם יש פה מחלוקת או אין, ולהבין שכשהוא יושב בסדר ערב ונכנס לשיעור אמונה, וחוזר ללימוד שלו, וחוזר לשיעור של הבוקר, ומשקיע את הלימוד, והוא כל היום נכון על הדף גמרא, או על הלימוד אמונה שלו, לכאורה הוא פרוש, לכאורה הוא לא מחובר, הוא הכי מחובר, הוא הכי משפיע, הוא הכי כלל ישראלי. וזהו הסוד של וקידשתו, 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 כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, הוא מאכיל את הקדוש ברוך הוא, תנו עוז לאלוהים, הוא נותן לקדוש ברוך הוא את הכוח, מסביר לנו הרב קוק, בסוד תנו עוז לאלוהים, הפירוש הזה, וזה חלק מהמבנה הלאומי הכלל ישראלי, שיש את העם שבשדות, יש את הלוויים, אבל יש גם את הכהנים הפרושים. ואתה לא יכול בלעדיהם, כי אני השם מקדישכם. מה פירוש אני השם מקדישכם? ראינו ברמב"ן, שהרמב"ן הסביר את זה, שעל ידו אני מקדש את כולכם, ומשרה שכינתי במקדשכם. על ידו, וכך גם אור החיים מסביר בעקבות הרמב"ן. אם אין כהן, אומר אור החיים, אז אין כלום. אתה צריך את הפרושים האלה, אל תזלזל בהם. אל תחשוב שרק מי שהוא, האגיטציה הרעשנית או איש מעשה, הוא מחזיק את העולם. לא. אם אין כהן, אומר לך רבי חיים בן עטר, אין כלום. כלום אין. כי אני השם מקדישכם. איך אני מקדישכם? צריך את עבודת הכהן. לא אומר הרב קוק, לא כי הוא עומד באמצע ביני לביניכם, אלא כי הוא זה שזרז של זרימת האור. הוא משפיע את השפע של הברכה והקדושה לכולכם, השפע שהוא ישיר ביניכם לבין האלוקים. אני השם מקדישכם, נכון? לא הוא, אני. אני, ואני אברכם. ואני אברכם, נכון? אבל הוא צריך לדחוף את הברכה. הוא צריך לדחוף את האור, כאילו, הוא לא עומד בינך לבין השם, אלא כאילו הוא עומד בצד הזרימה, או באמצע הזרימה, ודוחף את הזרימה. דוחף אותה קדימה, מזרים אותה, מחזק את הזרימה, מזרז את הזרימה. מאיפה הזרימה באה? מהקדוש ברוך הוא, ישירות אליך, ואני אברכם. כי אני השם מקדישכם, ישירות, לא דרך הכהן. אבל צריך את עבודת הכהן הפרוש הזה, שהוא דוחף את כל האור אליך, שהוא מחזק את הקשר שלך. וכאן צריכה לבוא הערכה עצומה. הכיבוד הגדול שצריך לכבד את הכהן, שצריך לכבד את התלמיד חכם, שצריך לכבד את הבחור ישיבה, שאתה לכאורה הוא ככה בא בצניעות שלו בבית הכנסת, שלא ישמעו, שלא ככה מתיישב, שוקע בדף גמרא, תגיד לו יישר כוח, תחזק אותו, תגיד לו איזה יופי, תענוג לראות אותך לומד, תענוג לראות איך אתה שקוע בתורה, בזכותך אנחנו כולנו יכולים לנשום, להתקיים כמדינה, כחברה, בגלל שאתה יושב ולומד, תחזק אותו. תחזק אותו, תעריך אותו, תן לו לברך ראשון, תן לו מנה יפה ראשון, לא כי הוא יותר ממך, אלא כי אתה מעריך את העבודה שלו, את המשימה שלו, את הצבאיות, את החיילות שלו, שהוא שקוע בתורה במסירות כזאת, בעבודה קשה כזאת, בשביל כולנו, בשביל להציל את כולנו, בשביל להעיד את כולנו, בשביל שיהיה אני השם מקדישכם, בשביל שיהיה ואני אברכם. זאת העבודה הגדולה של וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, כביכול זה שנותן עוז לקדוש ברוך הוא לברך את כולנו. וזה הסוד הגדול של הרמב"ם, של וקידשתו, זה כולל גם את הפרישות של אם הוא לקח אישה גרושה, כופים עליו לגרש, וזה גם כולל לכבד אותו, כי הלכבד אותו זה לא דבר נפרד, נוסף, זה אותה פרישות, זו אותה רוממות שאנחנו מרוממים את אותם אלה, שהם את לחם אלוהיך הוא מקריב, חזקו ואימצו.